התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, קצת פחות אחרי שחזיתי בישראל שוודיה אתמול, אבל התאוששתי.
לגמרי, גם אני, אבל בסדר, עוד נדבר על זה הרבה. ורגע לפני שנדבר על זה, בקשה ממני אליכם המאזינים, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה התשיעית באירופה, אז אתם מוזמנים לדרג אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, ספוטיפיי וכולי. ובנוסף לזה, עכשיו לספורטס רבי יש אפליקציה, אז אתם מוזמנים להוריד בחנויות האפליקציות, יש לאייפון, לאנדרואיד, הכל זמין, אז אתם יכולים לעשות את זה. ועכשיו בהחלט ניגש לעניינים עצמם, וזה המשחקים של נבחרת ישראל מול פינלנד ושוודיה, שני הפסדים מאוד מאכזבים, ולדעתי נתחיל מהסוף, מהמשחק מול שוודיה. אפשר לסכם את המשחק הזה מכל כך הרבה כיוונים, אבל לדעתי הדרך הכי טובה היא פשוט לתת לך עומר לפתוח ולדבר על הנושאים הכי בוערים אצלך על המשחק הזה.
כן, אז אחרי המשחק מול פינלנד, אחד מהדברים שהכי היו מורגשים ברמת המשחק והכשלים, היה מבחינתי קצב המשחק, ואמרתי את זה גם בספייס של אחרי המשחק. פחות או יותר הייתה פה נבחרת סופר סופר מוכשרת שהתעקשה לשחק בקצב איטי ועם פואנטות איטיות ועם פואנטות מאוחרות. לי היה מאוד קשה לקבל את זה, ולכן אמרתי את מה שאמרתי. אז חשבתי שזו הבעיה. כלומר, באמת הייתה לי האמונה שברגע שקצב המשחק יעלה, הכישרון של שאר השחקנים יבלוט משמעותית, נוכל לקבל את אמיר בלט במשופר, נוכל לקבל את יכולת הסקורינג של מדר ושל זוסמן במשופר, גם דני אבדיה ירגיש יותר בנוח, סורקין וג'יי כהן יתבטאו יותר טוב. האמנתי שזה מה שיקרה, וטעיתי, התבדתי אתמול. אם יש משהו שכן שופר ברמת קבלת ההחלטות הנקודתיות של גיא גודס, זה הדבר הזה. קצב המשחק אכן עלה, ודרך אגב ראינו את זה חד משמעית עם יכולת, עם התצוגה המופלאה של ים הדר, שחד משמעית הראה שקצב המשחק הזה עושה לו טוב, וגם כמה מהלכים מאוד יפים של תמיר בלט שגם הראה שקצב המשחק הזה עושה לו טוב. באופן כללי, שלא נטעה, זה היה הכיוון הטקטי שנה עם הנבחרת הזאת. אבל התגלה שהבעיות הן הרבה יותר עמוקות מקבלת החלטות נקודתית כזאת או אחרת. הן הרבה יותר מהותיות מכן פוסט-אפ, לא פוסט-אפ, מקצב משחק יותר מהיר, פחות מהיר, מפחות התקפות מעבר, יותר התקפות מעבר. הבעיה המהותית והמרכזית ביותר של הנבחרת ברמת מה שנקרא כלפי חוץ, זה חוסר האימון שלה. היא נבחרת לא מאומנת. זו נבחרת בין הנבחרות היחידות בעולם שבתקופת עודד קטש הצליחה לעשות את הבלתי יאומן ולהיות נבחרת שמשחקת פילוסופיה. ותחת גיא גודס היא פחות או יותר, אני לא אוהב לחלק סופרלטיבים, אבל היא פחות או יותר הנבחרת הכי פחות מאומנת שראיתי בתחרות הזאת. אפשר היה להרגיש את זה בהמון פוזשנים, אבל פוזשן אחד שאני בטוח שמי שהיה אתמול באולם לא ישכח, הוא פוזשן שלא נגמר אפילו בסל של שוודיה, אבל גיא גודס מסמן סימן של איקס עם הידיים, סימון של 3-2, כלומר אזורית של שלושה שחקנים מאחור, שני שחקנים מלפנים, ומה שיוצא בסופו של דבר על המגרש זה שני שחקנים מאחור, שניים בשמאל, עוד אחד שנמצא באמצע, פשוט כאוס מוחלט. בסופו של דבר זה מסתיים בזריקה חופשית לגמרי של שחקן שוודיה, שאומנם יוצאת החוצה, אבל זה רק היה להמחשה, עד כמה הנבחרת הזאת, גיא גודס יכול להיות מנהל משחק נהדר, ולהחליט שעכשיו הוא משחק בקצב גבוה, ולהחליט שעכשיו הוא עושה איזה תרגיל פיק אנד רול ספרדי כדי לנצל יריב כזה או אחר, או כדי להחליט, או להחליט שהוא עושה עכשיו פוסט-אפ כדי לנצל יתרון גובה. הוא יכול לעשות את כל הדבר הזה ולהיות גאון כדורסל אמיתי. בסופו של דבר, אם לנבחרת אין את הכלים, אין את רמת האימון, אין את רמת התאום והכימיה ביניהם כדי לעשות את זה, שום דבר מזה לא יעבוד. ואני חושב נקודה אחרונה, שצריך להבין מאיפה זה נובע. ההשערה הראשונה היא שפשוט רמת האימון של נבחרת ישראל היא לא טובה. זו אופציה לחלוטין. אני רוצה להעלות פה עוד אופציה שאני לא חושב שהיא נכונה, אבל היא אופציה. זה החלון הראשון שבו לנבחרת ישראל יש מנהיג מובהק על המגרש וקוראים לו דני אבדיה. מנהיג שהנבחרת לא רגילה שהוא מנהיג אותה, והוא לא רגיל להנהיג משהו. יכול להיות שבאיזשהו מקום זה הפר את ההיררכיה. עדיין בסופו של דבר בעיניי כן האצבע המאשימה צריכה להיות כלפי גיא גודס, כי הוא זה שצריך להתוות את הדרך ולהצליח לנהל גם את העניין הזה. אבל בסופו של דבר יש פה בעיית אימון ורמת תאום קשה של הנבחרת הזאת, ששום רעיון טקטי, שום אומרים תנו לפיני גרשון לנהל את המשחק. אז אני לא אומר אם אני בעד או נגד, אני לא בטוח שפיני מוכן לעשות את זה, אבל זה לא ברמת ניהול המשחק. חילופים אחרים או תרגלים שונים שהיו מסומנים לא היו משנים את התוצאה, אולי היו משנים את התוצאה, הם לא היו משנים את איך שהנבחרת הזאת משחקת. היא משחקת לא מאומנת, היא משחקת לא מתואמת. זה כרגע תמונת המצב, ואין הרבה זמן לתקן. היה חודש לעשות את כל ההתאמות ואת כל תהליך האימון. אנחנו כאילו מתחילים מאפס, זו בעיה. בעיה גדולה לקראת היורובסקט, ואיכשהו נצטרך להתמודד איתה.
טוב, מי שכמו שאמרת היה נקודת האור, זה ים מדר, שקלה 27 נקודות, ובאמת מציג שיפור אדיר בכלייה מחוץ לקשת הקיץ, וזה באמת כיף לראות. אחריו ברשימת הקלעים מול שוודיה, בעצם היו שני שחקנים. רומן סורקין, שפתח את המשחק בצורה רעה בשני צידי הפרקט, בעיקר בהגנה, שם פעם אחר פעם תיאלו נגדו לסלים קלים, ובהמשך הוא התאושש באופן יחסי. בסופו של דבר הוא כן עושה עבודה טובה בסך הכל, ודני אבדיה גם עם 13 נקודות, אמנם כמה שלשות באחוזים יחסית טובים ממה שהוגלנו ממנו, אבל גם זה לפחות אחד מהם היה בגאובג' טיים, ובעיקר חמישה עיבודי כדור, זה פשוט לא נראה מחובר על הפרקט, אף סל לשתיים, בנוסף לזה הוא לא נראה כמו השומר הגדול שמספרים לנו עליו מה-NBA, וצריך לציין שדני לאחרונה חלה, אומרים שזה היה קורונה, אני לא נכנס למה זה היה, אבל הוא חלה וצריך לקחת את זה בחשבון, ויכול להיות שיש לזה איזושהי השפעה, אבל בסך הכל בשני המשחקים הוא לא נראה מחובר לנבחרת. במשחק מול פינלנד הוא גם סופסל במשך דקות ארוכות על ידי גיא גודס, וניכר שלא בדיוק מסתדרים שם כמו שהיינו רוצים לראות.
וצריך להגיד עוד משהו.
כן.
זה שיש פה שחקן שהוא שבע רמות מעל כולם, ואני חושב שגם מי שראה את המשחקים נגד פינלנד ושוודיה, שהם חד משמעית היו משחקי שפל של דני אבדיה. חד משמעית, אין ויכוח על זה, אף אחד לא יבוא ויגיד שהוא שיחק טוב. אין בעיה. גם מי שראה אותם יכול להבין ולהעיד שדני הוא רמה 2 או 3 מעל שער הנבחרת שלנו. ורואים את זה, והעדות לזה זה כמובן הליגה שבה הוא משחק, אין עם זה בכלל שום ספק, וכתב היום מישהו בטוויטר ומאוד הסכמתי איתו, לנבחרת הזאת אין באמת קייס מול נבחרת רצינית בסדר גודל גדול, בלי דני אבדיה, אין לה פשוט קייס בלעדיו, גם אם הוא משחק לא טוב וגם אם הוא ימשיך לשחק לא טוב עוד שלושה משחקים. Having said that, צריך להבין שמעולם לא הוכח לנו שדני יכול להוביל את הנבחרת הזאת. זה מעולם לא קרה. ולכן, יכול להיות שברמת הכישרון יש פה משהו מטורף, ואפשר לנצל את זה. לא בטוח שברמת הסופרסטאר והמנהיג, יש פה את החומר המתאים, וזה בסדר גמור, אבל צריך להכיר בזה. לא חייב שהשחקן הכי טוב שלך יהיה המנהיג שלך. זה ממש לא משהו שכתוב בספרים שחייב לקרות. גיא גודס גם את זה צריך לקרוא, גם את זה צריך להבין, ולראות מה עושים עם זה.
חד משמעית, וכמו שציינתי, אני לא מסכים עם הספסול של אבדיה במשחק הראשון. אני אגיע בהמשך למה שאני חושב בכללי על גיא גודס, אבל כרגע נמשיך לעבור קצת על השחקנים, ועוד ניגע באבדיה, אני בטוח. רפי מנקו הביא אנרגיות, ניסה לקלוע מחוץ לקשת, לפעמים זה הלך, לפעמים לא, בשורה התחתונה אלה היו זריקות פנויות, אבל הוא אחד האחרונים שאפשר להאשים במשחק הזה. תמיר בלט לא מראה את ניהול, מספיק ניהול משחק שהיינו רוצים, אבל גם זה במשך דקות הוא היה בעמדה מספר 2, וזה היה נראה פחות מתאים, אפשר להגיד, קליעה מחוץ לקשת הוא כן מביא, אבל חוץ מזה אנחנו לא רואים את תמיר בלט שמסוגל להשתלט על משחקים עם אסיסטים, וגם זה במשחק הראשון יש אחריות לגודס, כי בלט שיחק טוב נגד פינלנד, ומשום מה הדקות שלו לא היו רבות, והיו בערך כמו שאבדיה קיבל באותו משחק.
וגם צריך להגיד שתמיר בלט ניזון בסופו של דבר מהחברים שלו לקבוצה, ואם הריווח לא מספיק טוב, והתנועות לא מספיק נכונות, והטיימינג של התרגילים לא טוב, שוב, כל זה תוצאה של נבחרת לא מאומנת, אז גם לתמיר בלט אין קייס לעשות שום דבר על המגרש. בסופו של דבר, יש המון שחקנים בנבחרת הזאת, גם ימדר וגם תמיר בלט, ובאיזשהו מקום גם דני אבדיה, שחייבים את הכדורסל השוטף כדי להתבלט. הם לא יהיו מסוגלים, הם לא לוקה דונצ'יץ' שבכדורסל עומד, תקוע וסטטי, יכולים לעשות את הסל מכלום. זה לא סוג השחקנים שיש פה, וזה רק אולי מגדיל את הבעיה שדווקא עם חומר השחקנים הזה אין לנו נבחרת מאומנת, ויותר מזה את האכזבה הזאת, כי הייתה לנו נבחרת מאומנת בין הנבחרות המאומנות באירופה, ובאיזשהו מקום די זרקנו את זה לפח.
נכון, ואם נסכם את העניין של השחקנים מול שוודיה לפחות, אז נימוד לוי באמת לא נראה בכיוון ובזריקות שלו, ולרוב אנחנו רואים את נימוד לוי מעולה במדעי הנבחרת. הפעם זה לא קרה, אבל זה משחק אחד, ואפשר לפחות לעבור על זה לסדר היום. לדעתי יובל זוסמן עם תרומה מאוד מאוד קטנה, אנחנו מצפים להרבה יותר, לא יכול להיות שהוא מסיים עם זריקה אחת במשחק, בטח אם הוא רוצה למצב את עצמו כאחד מהשחקנים הישראלים הכי טובים, ויש כאלה שרואים בו כשחקן הישראלי השני הכי טוב, אז זה פשוט לא יכול להיראות ככה על הפרקט. בסיום הוא גם לא רצה להתראיין. מעבר לזה, גיא פניני קיבל קצת דקות, ג'ייק כהן שמתקשה לתת תרומה, וגל מקל שחזר אחרי הסיטואציה המשפחתית הפחות נעימה, וגם הוא עם החטאות עונשין, ולא מצליח להביא את הגל מקל שהוא מסוגל להיות, אבל גם זה בגלל הגבלת דקות אפשר להגיד, ועידן זלמנסון לא שותף. ובנוסף, תומר גינת שאגב, זה המקום להרים לפרויקט שאנחנו עושים, דירוג ספורט רבי השנה, אז תומר גינת, מן הסתם אתם יכולים לנחש, הוא אחד השמות בצמרת, אני לא אגיד איפה הוא כרגע, אבל הוא בהחלט שם גדול שם, והוא מסיים עם 0 נקודות במשחק הזה, תרומה בריבאונד ומדד פלוס מינוס יפה, אבל נראה שהוא פשוט הולך לאיבוד במשחקים האחרונים, ולא מביא את היכולת שלו לידי ביטוי, וזה בעיקר
רק
חבל.
קטנה, אנחנו נדבר על הפועל תל אביב עוד בפרק הזה, אבל תומר גינת שמגיע להפועל תל אביב על משבצת של זר, אני חושב שרואים אותו וקצת מודאגים. כן, יש לו את כל את הנסיבות המקלות, הנבחרת עצמה לא משחק טוב, וכמו שאמרתי, הרבה מהשחקנים ניזונים מהיכולת הכללית של הנבחרת, אבל אם אני הייתי איש בהפועל תל אביב, רואה את תומר גינת, ונזכר את העול הכלכלי שהוא לוקח, ואת העובדה שהוא יושב על משבצת של זר, באירופה ובליגה, הייתי קצת מודאג, ביחד עם כל הבעיות האחרות שיש להפועל תל אביב, שנדבר עליהם עוד הפרק.
לגמרי, ואנחנו זוכרים איך תומר גינת היה מעולה בחלונות קודמים, במיוחד בחלון פברואר, אם אני לא טועה, וזה מאוד מפתיע לראות את מה שקורה עכשיו על הפרקט. אני חושב שציינתי את זה, אבל עידן זלמנסון לא שיחק, ואנקדוטה קטנה בסיום ככה עם כל ההמולה, כשהוא יצא הוא היה עם טלפון ביד ועושה כאילו הוא מדבר עם מישהו, זה לא היה נראה שהוא מדבר עם מישהו, וזה היה פשוט לברוח מההמולה, וזה ממש הזכיר לי איזשהו מקרה של תומאס מולר הכדורגלן. ובאותו נושא, אז כשדני אבדיה יצא הוא ממש מהיר לרכבו, לא בדיוק ניסה להצטלם עם אנשים כמו שאנחנו לרוב רואים, ופשוט היה אפשר להרגיש את המתח בנבחרת. זה מאוד הזכיר משחקים לא טובים של מכבי תל אביב, לדוגמה כשיאניס פרופולוס היה על סף פיתורים, ובנקודה הזאת אז רומן סורקין דיבר קצת על זה שבמכבי תל אביב הוא בעצם רגיל לסיטואציות כאלה, ובעיקר אני דווקא יצאתי מעודד מהדברים שסורקין אמר בסיום. הוא אמר שבסופו של דבר דברים יוכלו להיות בסדר, ולדעתי הוא מביא את הכל היותר עד כמה שאפשר לשחקן שהפך לאחרונה לבין 26, הוא מביא איזשהו קול בוגר יותר לנבחרת, יודע מצד אחד שזה הפסד שלא אמור לקרות, ומצד שני שלא עבדה תקוותנו, כמו שאומרים. ולדעתי די מיצינו את המשחק מול שוודיה, ונדבר בקצרה על המשחק מול פינלנד, ואחרי זה יש לנו משהו מיוחד שהכנו לקראת היורובסקט שנדבר פה. ומול פינלנד נבחרת ישראל אמנם סיימה בפער קטן, לא בתבוסה, אבל היא לא הייתה הנבחרת היותר טובה על הפרקט. ראינו את אותם בעיות עם דני אבדיה, לאורי מרקנן מצד שני פשוט התפוצץ בעיקר במחצית הראשונה, יובל זוסמן היה בעוד משחק שהוא פשוט לא היה מעורב מספיק, בטח בכל מה שקשור לכליה. ואני רוצה לשמוע אותך עומר, מה יש לך להגיד על המשחק הזה, ובעיקר האם לאורי מרקנן עשה במשחק הזה יותר נקודות ממה שאנחנו נראה במשחק הבא באליפות אירופה, או שהוא עשה פחות, אולי הוא עלול להתפוצץ עם 40 נקודות באליפות אירופה. אני אישית לא יודע ממה ישראל צריכה לחשוש.
כן, אז באמת פינלנד נבחרת איכותית, אני שמעתי קצת קולות מזלזלים בה, פינלנד נבחרת מאוד מאוד איכותית, אני חושב שהיא גם דורגה מעלינו, בדירוג של יורו הופס, ובצדק יש שם המון שחקנים מאוד מוכשרים, ברור שמרקנן שהוא כוכב NBA לכל דבר. אני חושב שהמשחק מול פינלנד היה הרבה הרבה יותר כמו שאמרתי, מעודד מהמשחק מול שוודיה. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, במשחק מול פינלנד, יצרתי בתחושה שהבעיה, והיא בעיה מרכזית, כן? היא לא בעיה מינורית. הבעיה היא בקבלת ההחלטות של גיא גודס. אבל אם הבעיה בקבלת ההחלטות של גיא גודס, אז יושב עם צוות האימון, יעברו על הוידאו, יראה את הטעויות, ילמד יתקן ושלום לישראל. המשחק מול שוודיה באמת הוכיח שהבעיה היא הרבה יותר מהותית, הרבה הרבה יותר עמוקה. אז אני חושב שבקטע הזה הייתה איזושהי נפילה בין פינלנד לבין שוודיה. מרקנן בסופו של דבר צריך להבין, אני לא חושב שאפשר, ובא לפה יואב שמיר ודיברנו על זה, לא חושב שאפשר או לא חושב שצריך לשפוט את רמת ההגנה על שחקן כזה או אחר, על אורי מרקנן, וזה יהיה על ניקולה יוקיץ' ועל לוקה דונצ'יץ' וכולי. לא חושב שצריך לשפוט אותה על פי כמה נקודות הם קלו. אני באמת לא חושב שזה המדד הנכון. בסופו של דבר המטרה בכדורסל זה לגרום ליריב שלך, והיריב שלך כולל 5 שחקנים מהקבוצה היריבה, לגרום לו לקלוע פחות ממך. זה לא לגרום לאורי מרקנן לקלוע כמה שפחות. שלאורי מרקנן יקלע 50, אבל ששאר הקבוצה שלו תוסיף רק 10, עם זה אני חי בשלום. וכמו שיואב שמיר אמר, ואני מאוד מאוד מאמין בזה, כשאתה משחק מול סופרסטאר ברמות האלה, במיוחד שיש לו יכולת קריאת משחק כל כך כל כך טובה, אתה לא יכול לבוא אליו לדאבל טים ולטריפל טים, כי אתה פשוט תענש. סתם לצורך העניין, על יאניס אנטטקומפו אנחנו כן רואים דאבל טים וטריפל טים. למה? כי היכולת שלו לצאת מזה מאוד מוגבלת. על ניקולה יוקיץ', מאמן שמביא דאבל טים, אפשר כבר לרשום בטופס הסטטיסטיקה 3 נקודות לסרביה. אפשר לעשות את זה, מה שנקרא, מהבית. אתה פשוט לא עושה את זה. ולכן, בסופו של דבר, צריך לשפוט את ההגנה ככולה, ולא על את ההגנה על אורי מרקנן. אני לא בטוח שאם תשאל את גיא גודס מה הוא מקווה שיקרה, הוא יגיד שהוא מקווה שלאורי מרקנן נקלע פחות. אני לא חושב שזאת צריכה להיות המטרה, ואני גם לא חושב שזו המטרה. וכשאמרתי את זה, אני רק אגיד שבאופן כללי, ההגנה מול שוודיה לא הייתה, סליחה, מול פינלנד לא הייתה טובה. זה עוד תוספות לחוסר היכול, חוסר התאום והנבחרת הלא מאומנת שיש לנו. כלומר, יוצאים לאיזשהו טראפ ואין חיפוי מאחורה. עושים עזרה ואין רוטציה. כל מיני דברים כאלה שברמת הנבחרת שמתאמנת חודש כבר קצת, אפילו לא קצת, מאוד מדאיג.
עכשיו נדבר קצת על הניפויים ואחרי זה נגיע למאמן ולכל הסגל שכן זומן לאליפות אירופה. ונדבר קודם בקצרה על נועם דובת לפני שניגע בסוגיה הרחבה יותר של ג'ון די ברטולומאו, ולי באופן אישי קצת חבל שנועם דובת כנראה לא יהיה ביורובסקט אפילו כצופה, אני לא יודע מה האפשרות של זה, אבל לדעתי חבל שאחד משחקני העתיד של הכדורסל הישראלי שגם נמצא במומנטום יותר טוב לא יהיה שם. אם היינו מסתכמים, או יותר נכון מסתפקים בעונה האחרונה, אז זה היה מובן אם נועם דובת לא היה מגיע לסגל נבחרת ישראל, אבל כשלוקחים את הקיץ, אליפות אירופה לנבחרות עתודה, ובכלל עצם זה ששחקנים אחרים בנבחרת לא בהכרח נראו יותר טוב ממנו, אז קצת חבל לי שדוברת לא יהיה שם, והוא שחקן ששוב זה חוזר לעניין של הדירוג ולא צריך ללכת לפי דירוגים בעניינים מקצועיים תמיד, בטח בנבחרת עם שיטה מסוימת, אבל זה שחקן שמאוד מוערך בקרב הקהילה של הכדורסל בישראל. אז מה אתה חושב על הניפוי שלו?
כן, אני חושב שתראה, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. ברמה המקצועית, אני לא חושב שלנועם דוברת יש ערך מוסף אדיר. אני אישית, הייתי מאמן הנבחרת, הייתי מזמן את נועם. אני חושב שהיכולת שלו לשחק בשתי עמדות הגרדים, ראינו סתם, אמרת תמיר בלט, תמיר בלט מתבזבז בעמדה 2, או ג'ון דיברלוטו מאו, שעוד מעט נדבר עליו, גם הוא, יש איתו בעיה שהוא זז עמדה. יש לנו איזושהי בעיית ורסטיליות קלה בקו האחורי, כנל ים הדר שזז לעמדה 1, נועם דוברת בעיניי, השחקן השלם לכאורה בקו האחורי, שיכול לשחק בשתי עמדות הגארד, ולא תרגיש כלום שהוא יעבור עמדה. ואני חושב שזה כלי חשוב, אני מבין גם מאמנים שיחשבו שזה לא כלי כל כך חשוב, עם כל הכבוד, דוברת כבר שיחק בנבחרת העתודה. לא היה לו קיץ כל כך פשוט, הוא גם באמצע עונה עם ירושלים, הייתה לו פציעה. אני חושב שזו החלטה בסדר גמור, בסופו של דבר לנפות אותו. אני הייתי עושה אחרת, אבל אני מבין לגמרי את גיא גודס שבחר, אני די בטוח שיש פה גם איזשהו עניין אישי. צריך לזכור, לא יסתדר בדיוק עם גיא גודס ונועם דוברת בראשון לציון, כל אחד עזב למקום שלו, אני בטוח ששניהם מרוצים מאוד מהמקום שהם עזבו עליו, אבל אני לא בטוח שהיחסים שלהם כל כך טובים מאז.
טוב, עכשיו הסוגיה היותר קשה של ג'ון די ברטולומאו, וזה קודם כל מחזיר אחורה למשבצת המתאזח בנבחרת ישראל. בשנים קודמות ראינו דוגמאות כמו ריצ'רד האוול, שחקן בלי זיקה משמעותית מדי למדינה, אבל שכן מצאו דרך בעקבות זיקה שכן הייתה בזמנו לאזרח אותו, והוא כן תרם לנבחרת למרות קמפיין יורובסקט לא טוב בכלל. ומאז הנבחרת קצת מתקשה למצוא את המתאזרח שלה. ג'י קוין כבר נחשב להום גרון, ושחקנים כמו טי ג'י קליין ניסו אותם לפעמים, ומקס היידיגר, שמה שקרה איתו זה באמת חבל, כל המאמצים שהוא ישחק בנבחרת ישראל, ואז חלון אחד קצר מאוד והוא לא חזר. ועכשיו עם ג'ון די ברטולומאו, שבניגוד למקס היידיגר זה שחקן שכן יש לו מעמד מאוד בכיר בכדורסל הישראלי במשך שנים, קפטן מכבי תל אביב, וגם הוא אמנם לא היה בעונת C, אבל עדיין מביא תרומה מקצועית, בין אם זה הגנה וקליאת שלשות, לפעמים גם אסיסטים, והוא בקושי משחק בהכנה הזאת, ולפני המשחק מול שוודיה יוצאים דיווחים בתקשורת שג'ון די ברטולומאו רוצה להשתחרר מהנבחרת, ושהוא מאוכזב, ושבעיקר בסביבה שלו אפשר להגיד מאוכזבים מזה שהוא עשה הרבה ויתורים, כולל דחיית מסיבת אירוסין, ובסופו של דבר הוא בא לנבחרת, ואין שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה ממנו, אבל הוא בקושי משחק. ואני פחות אכנס להאם ג'ון די ברטולומאו מתאים מבחינה מקצועית לנבחרת או לא, כי לדעתי זה די גבולי האם הוא באמת יותר טוב משחקנים אחרים בעמדות שלו או פחות טוב, אבל היחס הזה למתאזרח זה לא דבר שמוסיף כבוד, זה לא דבר שנותן מוטיבציה למתאזרחים אחרים לבוא, בטח כשראינו מה קרה עם מקס היידיגר, ובעיקר הוא אמנם כנראה לא יגיד את זה עכשיו כי הוא טס ליורובסקט, אבל אני בטוח שג'יי כהן מבפנים, עם איך שאנחנו מכירים אותו, הוא בטח מתפוצץ מהסיטואציה הזאת, כמי שגם מייצג קול של שחקנים שהגיעו מארצות הברית ותרמו לכדורסל הישראלי ולנבחרת. אז אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, כי מבחינתי הדעה כאן היא ברורה, המקרה הזה לא נוהל טוב, ואני בהחלט יכול להבין את השחקן.
כן, המקרה הזה לא נועל טוב, כי בסופו של דבר יש פה שחקן, והוא לא שחקן שגר בהרצליה לצורך העניין, ובחצי שעה נסיעה ובהקפצה הוא מגיע, ובחצי שעה של שחרור, אז הוא חוזר הביתה לאישה ולילדים. זה שחקן שנשאר פה במיוחד בשביל מדינת ישראל, בקיץ במדינת ישראל, כדי, בשביל כלום, בסופו של דבר, בשביל כלום. אז ברמת הניהול, באמת ניהול מחפיר של הסיטואציה, אבל באמת הפיל שבחדר בהקשר הזה, זה סוגיית המתאזרח באופן כללי. ואחרי שבאמת כל העולם מאזרח לו שחקנים על ימין ועל שמאל, כדי להפוך את הנבחרת לכל כך, את הנבחרת שלו לשלמה, הגיע הזמן שנפסיק עם המין תהרנות הזאת, או אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה פופוליזם, ונתחיל לשחק במשחק הזה. היה בזמנו דיבור על להזרח את תישון תומאס, וכולם יצאו על עודד קטש. לא, זה דבר מאוד סביר לעשות, ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לשחק את המשחק הזה. וצריך, והגיע הזמן, שיהיה בנבחרת ישראל מתאזרח משמעותי.
טוב, זה בהחלט מעניין, בטח כשבכדורגל יש את מיגל ויטור, ועכשיו מתחילים לאזרח את עלי מוחמד, ובכלל בכדורסל יש כאן שחקנים נפלאים שאני בטוח שישמחו לשחק בנבחרת. אני לא נכנס לאם אני הייתי מקבל החלטה לאזרח או לא, אבל אם תתקבל החלטה כזאת, אז קריס ג'ונסון זאת אופציה נהדרת, או אפילו קריס באב, שחקנים מהסוג הזה שכן מביאים ממדים של הנבחרת חסר. וחסרים אפשר להגיד. ועכשיו נלך לסוג של פרויקט מיוחד שאנחנו עושים לקראת היורובסקט בתוך הפודקאסט הזה, וזה שאנחנו נציין כל שם בסגל ואת המאמן, וכל אחד מאיתנו יגיד מהי הציפייה שלו מאותו אדם באליפות אירופה, ונתחיל עם הנושא הכי בוער, שזה המאמן גיא גודס, ואני אתן לך עומר להתחיל, ואז אני אביע את הדעה שלי. מהי הציפייה שלך מגיא גודס באליפות אירופה?
כן, אז הציפייה מתחלקת לשתיים בעיניי. הדבר הראשון, ואת זה צריך להבין, שאני אומר שהנבחרת לא מאומנת, אני לא מצפה בשום שלב שהיא תגיע לרמה שהיא הייתה אצל עודד קטש. עודד קאצה שצליח להנחיל לכדורסל הנבחרות הרגלי כדורסל. הרגלי כדורסל אלה דברים שאנחנו לא יכולים ליצור בחודש, וקאצה שצליח בשיטת החלונות איכשהו לעשות את זה. וזה הזוי מבחינתי, ואני לא מצפה שהדבר הזה יקרה שוב. וזה בסדר גמור. בכל זאת, כשאתה רוצה מכל נבחרת ליישם איזשהו מהלך התקפי, פוסט-אפ, פיק אנד רול, הגנה אזורית, הגנת פיק אנד רול, כל דבר, אתה חייב שתהיה להם את ההבנה מה אתה רוצה שהם יעשו, איך אתה רוצה שהם יעשו. זה באמת באמת משהו שהוא קריטי ברמת כל קבוצה וכל נבחרת. אז דבר ראשון זה לגרום לנבחרת הזאת להיות מאומנת, בלי זה לא נוכל להתקדם, לא משנה איזה רעיון טקטי אדיר יהיה לגיא גודס, בסופו של דבר, אם הוא לא יוכל ליישם אותו על המגרש, לא תהיה לזה משמעות. והדבר השני, יש פה מאמן שבא על טיקט של ניהול משחק, במקום הטיקט של הפילוסופיה שקאטה שווי, ואני מצפה ממנו לניהול משחק מיטבי, באמת מיטבי. חילופים, תכנון החילופים נכון, סביסות העומס, תרגילים לשחקנים החמים, ניצול החולשות של היריבה, ניהול משחק טופ. מה שהייתי סולח לקטש, לדוגמה, אם לא היה מנצל מיסמץ' ספציפי, כי יש פילוסופיה, אז בוא ניתן לה לרוץ, לא הייתי סולח לגודס אם אולי היה עושה את זה. זה הטיקט, על זה אתה רץ, אז זה מה שמצפים ממך לעשות.
טוב, אז קודם כל, לפני שאני אגיד מהי הציפייה מגיא גודס, אני רוצה להזכיר שמדובר במאמן שבסופו של דבר, הוא בכיר מאוד בכדורסל הישראלי, זכה באליפות עם חולון, הוביל אותה לפיינל פור היסטורי בליגת האלופות,
יש לציין, אני לא מוריד מגיא גודס בכלל.
נכון.
באמת בכלל. אני באמת מאוד אוהב אותו כמאמן. ובסופו של דבר, העונה הקודמת, קצת שוכחים לו את החלק הראשון בה, שהיה לו חלק לא מבוטל בה, הוא קיבל תקציב בראשון לציון, עם כמעט יד חופשית בבחירת הסגל, ונכשל קשות איתם. בסדר, יש המון סיבות, ודיברנו בזמנו על פרי, ועל מלא דברים שקרו בראשון לציון, אבל צריך לתת גם את הדבר הזה שמדברים על גודס, וכשאני אומר את זה, אני באמת מאוד אוהב את גודס ומעריך אותו כמאמן.
נכון, ולזה בדיוק אני מגיע עכשיו, סוג של העניין עם ראשון לציון. אז מכבי תל אביב לפני כמה חודשים פגשה את ריאל מדריד לסדרת פלייאוף ביורוליג. למכבי תל אביב משום מה לא מעט אנשים, אתה לא מביניהם אבל אני כן מביניהם, נתנו למכבי תל אביב סיכוי גבוה לעבור ריאל מדריד במשבר ענק, ומי יודע למה שעכשיו ריאל מדריד תצא מהמשבר הזה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד יצא מהמשבר ועודך עם סוויפ של 3-0, ובהקשר הזה רציתי לבוא לפודקאסט עם הרעיון המקורי הזה, שזה שנבחרת ישראל גם יכולה לצאת ממשבר פה, אבל בא אבי אבן וברעיון למגרש פתוח ציין את המשבר הזה באותו הקשר. אז אני אתן קרדיט לאבי אבן, אבל אני גם חשבתי על זה קודם. ועוד משבר זה אחד שחווה גיא גודס בעצמו, הוא היה במקום הכי נמוך בראשון לציון מבחינה מקצועית, מבחינת היחס שהוא קיבל מכל מיני גורמים, ובסוף נכון, הוא נכשל בסוף העבודה בראשון לציון, הקדנציה באופן כללי הייתה מוצלחת, אבל הדרך שהיא הסתיימה לא, והוא עדיין הצליח לצאת מהמשבר הענק הזה, ולקחת את חולון למעלה, כמו שציינתי, לאליפות ולפיינל פור ליגת האלופות, אז כן יש תקווה לנבחרת ישראל, ובהחלט יש את הכלים בסגל כדי כן להתגבר על המשבר הזה. ועכשיו יש את המילה אבל. אבל חייבים לקרות פה כמה דברים. והציפייה שלי מגיא גודס היא לתת לדני אבדיה את הקרדיט. בסופו של דבר מדובר בכוכב הבלתי מעורר, ואם הוא לא יקבל תחושת ביטחון, וכרגע זה לא נראה שהוא מקבל תחושה כזאת, ואם יהיו סוג של מאבקי אגו עם כוכבים, בין אם אני לא יודע בדיוק מה קרה בינו לבין ג'ון די ברטולומאו, אבל בטח שאי אפשר להגיד שיש שם יחסים מצוינים, ומה שקוראים אבדיה לא נראה טוב, ובאופן כללי צריך להימנע ממאבקים כאלה, כי בסופו של דבר עכשיו המטרה היא אחת, והיא להצליח באליפות אירופה עם הנבחרת, ובעיקר שגיא גודס ילך עם השחקנים שמביאים לו את הסיכוי הכי גבוה לנצח. אם יש שחקנים שתוך כדי משחק לא נראים מחוברים, אז לוותר עליהם, אבל באופן כללי, אם אחד השחקנים האלה הוא דני אבדיה, אז אני אישית חושב שכן צריך לחיות ולמות עם הכוכבים הגדולים, שזה כמו שאמרתי דני אבדיה, ואולי גם באיזשהו מקום תמיר בלט, כמו שציינתי בעבר, ככה אני רואה את זה. ועכשיו נעבור לתמיר בלט, הוא ממש השם הבא שכתבנו, והציפייה שלי ממנו היא פשוט להשתלט על המשחקים בחוכמה עם מה שהוא יודע לעשות טוב, שזה למסור אסיסטים ולקלוע שלשות. אני לא חושב שלבקש יותר ממנו יהיה ריאלי, כמובן שכן נרצה לראות ממנו איזושהי תרומה הגנתית, או לפחות לא להיות שם בעיה, אבל שהוא בעיקר יתמקד במה שהוא טוב ולא ילך לחדירות משהו שהוא פחות טוב בו. עומר, מהי הציפייה שלך מתמיר בלט?
כן, אז כתבתי אתמול בטוויטר ואני עומד מאחורי זה את המשפט הבא. תמיר בלט בכל הנוגע לביצוע הפיק אנד רול, או לפחות לכל הקשור לקריאת המגרש לאחר הפיק אנד רול, הוא כיום בין שני השחקנים הכי טובים באירופה, שני אולי רק לניקולא טסלה. זה, צריך להבין כשמדברים על תמיר בלאט מה העניין. זה הדבר הזה. למה הוא לא במקום יותר גבוה ממשהו? אז ברור שיש את עניין ההגנתי, שדרך אגב הוא השתפר. ברמת האחד על אחד הוא השתפר, יש איתו בעיה עדיין בכל הקשור לפיק אנד רול, לחילופים, להגנה קבוצתית, אבל הוא השתפר, הוא הוסיף מס, הוא הוסיף זריזות וכולי. וכמובן, בעיניי, א', כל מה שקשור לסיומת בסל, וכל מה שקשור לאופי, כי אתה מצפה ממנו שישתלט על המשחק, אני חושב שהוא הראה מספיק פעמים שזה לא מה שהוא עושה. זה לא מה שהוא עושה. הוא מאוד אקספלוסיבי, באמת, קריאת המשחק שלו בפיק אנד רול היא מדהימה, כמות הדברים שאפשר לבצע איתו, ברמת קושי, היא כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, גבוהה בעיניי, שהוא באמת נכס מאוד משמעותי, עם כל החסרונות שלו. אני חושב שאם מחפשים מנהיג לנבחרת, הוא לא האיש המתאים בסופו של דבר, האופי שלו כרגע עדיין קצת ילדותי, הוא יהיה צריך לעשות איזשהו תהליך התבגרות, של קצת יותר מתינות, ניהול משחק יותר מתון, וכולי. ברמת הכישרון, ואני אחזור שוב על המשפט הזה, ברמת הכישרון, באומנות הפיק אנד רול, שני רק לניקולא טסלה, וגיא גודס יצטרך לדעת להשתמש בזה.
טוב, נעבור לים הדר, והציפייה שלי ממנו הוא שהוא ימשיך, כמו שהוא מראה לאחרונה, להביא יכולת כליה ברמה גבוהה, והכי חשוב להציג לרעבה את שיתוף הפעולה עם דני אבדיה, כמו שהיה בימים הטובים בנבחרת העתודה, וגם לספק אנרגיות הגנתיות, ואולי גם אפשר להוסיף שאני אשמח לראות את ים הדר יותר מייצר לאחרים, זה משהו שראינו הרבה בנבחרת העתודה, מאז אני חושב שרואים את זה פחות, אבל אני חושב שהוא מסוגל לזה.
כן, אני חושב שבסופו של דבר, אחד מהדברים שאני רוצה לראות מים הדר, וזה דבר שהזכרת כאולי, אני חושב שזה קריטי בשבילו, זה עניין של ניהול משחק וקבלת החלטות. כן, יש לו את הכלייה, הוא שיפר אותה משמעותית וזה נהדר. כן, יש לו את ההגנה והוא שיפר אותה משמעותית וזה נהדר. אם יש שני אלמנטים קטנים שהוא כן יכול לשפר, זה העובדה, זה הסקורינג העצמי שלו, יכולת הייצור העצמית שלו, שזה אחלה. אני חושב שהוא יכול לשפר וזה יתרום לו מאוד. אני פחות או יותר לא חושב שזה הדבר שהוא צריך לפנות עליו. אם יש משהו שאני חושב שיפור אותו לשחקן מאוד מאוד קטלני, שגם יכול להגיע למקומות מאוד רחוקים, לא יודע אם NBA, אבל חד משמעית יורוליג, זה העניין של ניהול המשחק, קבלת ההחלטות. דיברנו על נועם דוברת, שכן יכול לשחק בשתי עמדות הגארד, אם ים הדר, עם היכולות והאיכויות שלו כיום, יצליח להפוך להיות שחקן, שמאמנים בקלות יכולים להפוך ולהשתמש בו גם כעמדה אחת וגם כעמדה שתיים, הוא יהיה באמת מאוד מאוד קטלני.
טוב, נעבור לגל מקל, וקודם כל אני מקווה ומאמין שהראש שלו יהיה 100% בתוך האליפות, והלוואי שלא יהיו בשורות פחות טובות, ואני רוצה לראות אותו מתמקד במשהו טוב בו, שזה להפוך את החברים לקבוצה לטובים יותר, ככה פשוט, זה מה שאני אשמח לראות מגל מקל, ולא להיתקע על יותר מדי כידורים שתוקעים את קצב המשחק.
כן, גל מקל הוא שחקן שהוא פחות או יותר בעייתי להשתמש, הכלייה שלו, אנחנו מכירים את המגבלות שלה, אנחנו יודעים עד כמה היא לא יציבה, ושחקנים כאלה הם איזשהו נטל התקפי לא פשוט בכלל, אז אני מצפה ממנו שיבליט את כל היתרונות האחרים, גם ההגנה לוחצת, גם הניסיון, בכל הקשור ליכולת שלו להניע את המשחק, פה אני כבר תולה את התקוות שלי בגיא גודס, שיצטרך למצוא לזה פתרונות טקטיים, לגל מקל אין הרבה מה לעשות עם זה.
יובל זוסמן, הציפייה שלי ממנו, וזה אולי השחקן הכי חשוב בעניינים האלה של ציפיות, זה פשוט שהוא ייקח על עצמו הרבה יותר מפתיחת המשחקים, בעיקר בהתקפה, כי לפעמים אנחנו רואים אותו מתעורר לכמה מהלכים ברבע הרביעי מבחינה התקפית, אבל זה לא מספיק. יובל זוסמן חייב להיות שם מתחילת המשחק, כי כמו שאמרתי מוקדם יותר, יש שרואים בו, ואני מאמין שהוא רואה ככה את עצמו כשחקן הישראלי השני בטבעו, והוא פשוט חייב להראות את זה, כי אם הוא לא יראה את זה, הנבחרת מפספסת הרבה איכויות שהוא מביא, כשחקן שבאמת יש לו הכל מהכל, אם זה הגנה, אם זה לפעמים לייצר לאחרים, כליה, אז אנחנו באמת חייבים לראות את זה מיובל זוסמן.
כן, אני חושב שיובל זוסמן הוא אחלה כלי, אני לא חושב שמעריכים אותו נכון ברמת סט היכולות שלו, וכעדות לדבר הזה אני חושב שאפשר לראות את מה שנקרא את המאמנים שימנו אותו לאורך השנים. אני לא חושב שכרגע לפחות יובל הראה משהו שמוכיח את היכולת שלו להיות איזשהו סקורר, או להיות איזשהו מייצר, או לאחרים או לעצמו. הוא לא יראה את הדבר הזה. ברור שאם הוא יוסיף את זה לארסנל הכלים שלו, אנחנו נראה משהו באמת ברמה אחרת. אבל זה פשוט לא משהו שקרה עד עכשיו. זה לא קרה וזה לא התקרב לזה. אני חושב שהוא כלי נהדר, ואני מאמין בלגיטימציה של הקיום של רול פליירס, ואני חושב שהוא רול פלייר ברמה הגבוהה ביותר שיש לנבחרת הזאת להציע, וככזה הוא צריך להתמקצע, לייצב את הכלייה, להפוך להיות מנהיג הגנתי, ומנהיג הגנתי זה לא רק השחקן ששומר הכי טוב בהגנה, ברמת התקשורת וברמת ההגנה הקבוצתית וברמת הניווט וכולי, כל הדברים האלה הוא יצטרך לשפר. אני חושב שהוא יכול להפוך להיות רול פלייר מאוד מאוד חשוב, ורק צריך להסתכל לפועל חולון, לקריס ג'ונסון, ולהבין את החשיבות גם של שחקנים כאלה, גם אם אין להם איזה, את היכולת לעשות סל לעצמם או משהו כזה. וזה כלי שגיא גודס יוכל להשתמש בו, ואני בטוח שהוא ייהנה ממנו מאוד.
טוב, דני אבדי, הציפייה שלי ממנו היא להנהיג את הנבחרת, לא ללכת ראש בקיר, כי ראינו את זה קצת יותר מדי במשחקים האחרונים, להראות למה הוא נחשב לשומר גדול ב-NBA, וגם ליישר קו עם גיא גודס. שוב, אני לא יודע בדיוק מה הולך שם בפנים, אבל כלפי חוץ זה נראה לא טוב בכלל, וזאת לא בושה לאף אחד מהצדדים לעשות את זה, וכדאי שבאמת שני הצדדים יצליחו ליישר קו, כי בסוף הנבחרת גדולה יותר מכל שחקן, מכל מאמן ומכל איש אחר, ומעבר לזה, כמו גודס, דני הוכיח שהוא יכול לצאת במשברים, זה קרה לו ב-NBA, והוא התאושש בגדול, אני באמת מאמין בו שהוא מסוגל לעשות את זה גם עכשיו.
הציפייה שלי מדני אבדיה היא קצת שונה. אני הציפייה, ואני אגיד את האמת, הציפייה שלי מדני אבדיה, זה שהוא יבוא לגיא גודס, בשיא הכנות, ויגיד לו, גיא, ניסיתי, כרגע בשלב הזה של הקריירה שלי, אני לא בשל להנהיג את נבחרת ישראל. תן לי, אני מאמין בעצמי שיש לי כישרון. ואני בטוח שגם אתה מאמין שאני כישרוני. אני לא בשל להנהיג את נבחרת ישראל בשלב הזה. תוריד ממני את הלחץ הזה. תהפוך, גם ברמה התקשורתית, תהפוך מישהו אחר להיות המנהיג. תן לי לשחק את המשחק שלי, ויש לי משחק, אני יודע לשחק אותו. תן לי לשחק את המשחק שלי כמו שאני מכיר וכמו שאני יודע, בלי הלחץ הזה על הכתפיים שלי, בלי הצורך להוכיח תמיד לכולם. אני יודע, אתה רצית שאני אהיה המנהיג. אני לא בנוי לזה כרגע. אני חושב, ואולי אני טועה, אולי אני לא נכנס טוב לראש של דני אבדיה, בעיניי זה הדבר שמפריע לו כרגע הכי במשחק, וזה הדבר שהוא צריך לעשות.
ובפן הזה, כשגיא גודס דיבר לאחרונה על שיתוף הפעולה בין דני אבדיה וים אדר, הוא אמר שהוא בונה על השילוב בעתודה, ולאו דווקא על מה שקורה, עכשיו, וגם הספורט רבי ציין את זה, שאולי גיא גודס מכין סודות לפינלנד, עם יותר שיתוף פעולה בין דני אבדיה לעמדר, אולי הוא פחות רצה להראות את זה עד עכשיו, ואני באמת מקווה שזה יקרה, ושיהיה יישור קו. ועכשיו גיא פניני, הציפייה שלי ממנו, להביא את חוכמת המשחק, וגם הקליעה מבחוץ כבר לא מניה בטוחה, זה מאוד מדאיג, אני מאוד מקווה שזה ילך הרבה יותר טוב בשבילו, כי יש לו את זה, וכמובן את הווינריות שלו, שזה לא מוטל בספק אפילו.
כן, אני חושב שכרגע, גיא פניני מהווה איזשהו נטל על נבחרת ישראל, ברמת המשחק המקצועי בלבד. אני לא מפקפק לרגע, לא במנהיגות שלו, לא בווינריות שלו, לא בניסיון שלו, בכל מה שאמרת חד משמעית, אין מי שיכול לקחת ממנו את זה, ובצדק. אבל נבחרת שרוצה לשחק מהר, לא יכולה להרשות לעצמה שחקן כמו גיא פניני. נבחרת שרוצה להחליף על הרבה חסימות כי היא ורסטילית, לא יכולה להרשות לעצמה שחקן כמו גיא פניני. נבחרת שבונה על הכלייה מבחוץ, לא יכולה להרשות לעצמה שחקן כמו גיא פניני. אני חושב שיש איזשהו רצון להישען לרומנטיקה של גיא פניני, שאין לדבר הזה כרגע אחיזה מקצועית מספיק נכונה. אני מעריך שבסופו של דבר זה צריך להתבטא בדקות המשחק, יכול להיות שלחדר ההלבשה הוא מאוד מאוד מוסיף בפסקי הזמן וכולי, אבל ברמה המקצועית אני לא חושב שיש לפניני כרגע מה למכור, אני חושב שהוא צריך להביא את כל המסביב, אם אכן מחליטים לצאת איתו, לא יותר מזה.
טוב, רפי מנקו, הציפייה שלי סופר פשוטה ממנו, להביא את הטירוף שלו לפרקט, כי לרוב זה באמת מביא דברים טובים.
כן, אני חושב שתיארת את זה נהדר, גם ברמה ההגנתית, גם ברמה ההתקפית. ברמה ההתקפית אני חושב שהוא כלי נהדר בהתקפת המעבר, וראינו כמה מהלכים כאלה נגד שוודיה, שיוצאים להתקפות מעבר ועם ריווח טוב של מנקו, להתחיל לחתוך, קצת לאמצע, קצת לפינות, מוצאים אותו שם, והוא משם מעניש, ויש לו כלייה יחסית יציבה. אני חושב שהוא מאוד תורם באספקט הזה לנבחרת. אני חושב שהוא צריך קצת יותר להשתתף במהלך ההתקפי. יש לו את הכלים להשתתף בתרגילים כקלאי, גם בגלל שהוא יחסית גדול לעמדה 2 נקרא לזה ככה. אני חושב שהוא יכול להביא עוד קצת מהפוטנציאל ההתקפי שלו, אבל פחות או יותר הוא עושה עבודה נהדרת.
טוב, נמרוד לוי, שחקן שפשוט אני מצפה ממנו להמשיך להוות מניה בטוחה ברוב המשחקים בנבחרת, וגם לא להסתבך בבעיית עבירות, שזה משהו שלפעמים קורה לו.
כן, הציפייה שלי מנמרוד לוי היא קצת יותר מורכבת. אני חושב שיש לנו באמת יוניקורן מאוד מאוד ייחודי. זה שחקן שנבחרות אחרות לא יודעות איך לאכול. זה שחקן מאוד 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 נייד, עם גובה מאוד מאוד טוב, עם יכולת להוריד כדור לרצפה, עם יכולת לקלוע מחוץ לקשת, לעשות פוסט-אפ, לקרוא את המגרש, להיות חוסם בפיק אנד רול, להיות נחסם בפיק אנד רול, באמת פצצת ורסטיליות, ואני מניח שאתם כבר יודעים מה אני חושב על ורסטיליות ואיך אני חושב שזה עשוי להתבטא באיכות. אז אני חושב שנמרוד לוי הוא צריך להביא יותר מזה, קצת להעלות את הרמה, גם בכל הנוגע לקבלת ההחלטות, גם בכל הנוגע לכלייה, להפוך אותה ליציבה יותר, להצליח לתרום יותר בריבאונד. אני חושב שגיא גודס, אם הוא יראה את השיפור הזה, הוא עשוי מאוד 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 ליהנות ממנו ברמת הנבחרת.
טוב, תומר גינת, הציפייה שלי ממנו היא להמשיך לבצע חיתוכים באמת מדהימים לסל ולסיים מבפנים, לחלק אסיסטים, יש לו את היכולת הזאת כפורוד, ולוותר על הכלייה מבחוץ אם פחות הולך לו, כי זה משהו שקצת אנחנו פחות רואים במשחק שלו לאחרונה. וגם להתרכז בזריקות העונשין, שזאת בעיה באמת נרחבת בנבחרת וגם אצלו, זה מאוד מאוד חשוב, ובאמת צריך לראות ריכוז של כולם, ועם גינת באופן כללי, פשוט שהוא ימצא את מקומו.
ספציפית אצל גינת, אנחנו יודעים למה זריקות העונשין שלו גרמו לנו, למי
נכון.
שזוכר את המשחק מול גרמניה, אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה, אני חושב שזה היה אחד הפרש לנו, והיה צריך, או שני הפרש, לא, אחד הפרש לנו.
זה הלך להערכה בעקבות
סליחה,
הכדור שעבר לדעתי.
אז היה שני הפרש לנו, והוא היה צריך כמובן להחטיא זריקה, הוא החטיא אותה או באירבול, או שהוא לא פגע בטבעת אלא רק בקרש, אני לא זוכר בדיוק, הכדור היה הכדור עובר, משם מוצאת חוץ, תוך לדעתי תשע עשיריות או משהו כזה, סל מהיר, הערכה, שם הפסדנו את המשחק, מאוד 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 חבל. אז מתומר גינת פחות או יותר, אני חושב שהפועל תל אביב מצפה ממנו יותר, ודיברתי על זה בתחילת הפרק, אני חושב שהוא צריך לעשות תרומה הרבה יותר משמעותית בריבאונד, יש לו את הסייז, יש לו את הניידות, זה דבר שבזמנו בצרפת מאוד מאוד נהנו ממנו, ואני הייתי מאוד שמח אם גם אנחנו היינו נהנים מזה, אני חושב שגם גיא גודס היה שמח אם אנחנו היינו נהנים מזה, ואם נדבר קצת יותר על העניין ההתקפי, אני חושב שהוא צריך להיות קצת יותר יוזם, הוא צריך לעזור יותר לריווח, אחת מהבעיות הרקדות שהנבחרת זה הריווח, וזו בעיה שהיא לא באשמת תומר גינת, זה ברור, אבל הוא צריך קצת יותר ליזום תנועות, קצת יותר להצליח לעשות את הריווח בעצמו, להתפנות, לתת חיים קלים יותר לחברים שלו מנבחרת שצריכים למצוא אותו בסופו של דבר.
טוב, וג'יי כהן, בסוף אני חושב על במה ג'יי כהן טוב, כי תמיד מדברים על החסרונות שלו, והדבר הראשון שעולה לראש זה הקליעה שלו מבחוץ, שבאמת מגיעה באחוזים גבוהים לאורך השנים, אז אני רוצה לראות אותו מגיע לכמה שיותר מצבי זריקה מבחוץ, כי בשאר האספקטים של המשחק אני פשוט לא רואה איזושהי תרומה חיובית שיוצאת מזה, אז זה באמת מה שאני רוצה לראות, וזה די דורש מהנבחרת לשחק איתו יותר בעמדה מספר 4 כנראה.
כן, אז לא רק בעמדה מספר 4, וראינו את זה מגיא גודס, אני חושב שבהרכבים של סמול בול, ובהרכבים של מה שנקרא 5 out של 5 בחוץ, ג'יי קוין יש לו פוטנציאל התקפי לא רע, אז כן, דיברת על הקליעה, אני מדבר בעיקר גם על התנועה שלפני הקליעה, קליעה בפני עצמה לא נותנת כלום, אתה צריך להגיע בסוף למצב זריקה. וריבאונד, ריבאונד, 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 הוא הגודל שלנו בנבחרת, איך שלא נסובב את זה, וכן, יגידו לי, ואני מסכים עם זה לגמרי, אני אחד מהתומכים של העניין, ריבאונד זה לא רק, זה לא רק גובה, אולי זה לא החלק העיקרי אפילו, אני חושב שבסופו של דבר, יש איזשהו צורך שהגבוהים של הנבחרת, ייתנו את האקסטרה, כדי שזה יקרה.
טוב, השחקן הבא הוא רומן סורקין, והציפייה שלי היא שהוא ימשיך לעשות את מה שהוא עושה בצבע בצד ההתקפי, שזה הטבעות מפלצתיות וכדומה, ולהוות גם איום בחוץ מדי פעם, שאם הוא כן מגיע לזריקה הפנויה הזאת לשלוש, שהוא כן יצליח לקלוע אותה, לשפר את אחוזי העונשין, כי אני חושב שהוא כסנטר, אם הוא באמת יתמקד יותר בזריקות העונשין, ויהווה דוגמה, אז שאר שחקני הנבחרת ילכו אחריו בהקשר הזה, ולתת מאמץ הגנתי גדול יותר בשמירה על הטבעת, ובנוסף לזה גם בריבאונד, לא לפספס ריבאונדים בהגנה, כי זה משהו שאנחנו לפעמים רואים ממנו.
כן, אני חושב שהנקודה ההגנתית שהעלית היא באמת מאוד 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 חשובה, אני חושב שאפשר לבנות עליו כשחקן עם הרבה יותר אוריינטציה הגנתית, הנבחרת צריכה את זה, גם הקבוצה שלו צריכה את זה, ואני בטוח שהיא עוקבת אחרי זה בדאגה נקרא לזה ככה, אני חושב שיהיה טוב לכולם אם יצליח אם יצליחו לשפר אותו באספקט הזה. כמו שאמרתי, אין לנו הרבה גבוהים בנבחרת, ואנחנו צריכים שכל אחד מהם יביא את האקסטרה, וזה כמובן תקף גם אליו.
בהחלט, והוא באמת הראה שהוא מסוגל לחסום בהגנה, ובגלל זה אנחנו רוצים לראות אותו יותר חזק שם, ועידן זלמנסון, השחקן האחרון, אז מבחינתי אני רוצה לראות אותו להגיע לכמה מצבים בצבע, בהתקפה, במשחק, ולסיים משם, ובעיקר להביא גוף גדול כדי להתמודד עם גבוהים אחרים, וגם יכולת מסירה, הוא סוג של, שוב, לאלף אלפי הבדלות, אבל הוא סוג של יוקיץ' הישראלי, הוא גם המודל לחיקוי שלו, וככה שאלתי אותו על זה במדיה די שהיה, אז זה בעיקר מה שאני רוצה לראות מעידן זלמנסון, וגם אם הוא לא משחק, אז פשוט עד כמה שזה קשה לנסות לחיות עם זה, אין מה לעשות, בסוף הנבחרת חייבת שתהיה אווירה חיובית.
כן, אני חושב שאני היה הרבה רעש על בסופו של דבר על הניפוי הזה של זלי. אני פחות או יותר מאלה שדי תמכתי בזה. אני חושב שטוב עשה גודס שהחליט והכיר בעובדה שאין לו סנטרים יותר מדי טובים, טבעיים, ולכן הוא עובר לסנטרים לא קלאסיים. סנטרים ניידים כמו סורקין או סנטרים עם קליעה כמו ג'יי כהן. אני חושב שזו הייתה החלטה טובה של גודס ברמה של קונספט. אני כן חושב שעידן זלמנסון כן יוכל להיות רלוונטי כאשר הנבחרת הזאת תצטרך את המסה שלו, והיא תצטרך כדי להתמודד עם זה, ולזה הוא צריך להיות ערוך ומוכן, ובסוף זה מה שאני מצפה ממנו.
ואני אציין שבאופן כללי בנוגע לעידן זלמנסון, הייתי רוצה לראות את גבי צ'צ'שווילי בסגל הסופי, והיה לי חבל שהוא נופה מלפני הרבה זמן, אבל מה לעשות כבר לא רלוונטי. ועכשיו נעבור לפינת סיפור, ככה סיכמנו עכשיו הרבה נושאים על הנבחרת, וסיפור מיוחד, האמת שלא העמקתי בניסיון למצוא אחד כזה, אבל עלה לי לראש, בעיקר אני משחק הרבה סוגי פנטזי, וכל הזמן נכשל בזה, וגם כשיש דברים חיוביים, תמיד מסתכלים על השלילי, וכל מי שמשחק פנטזי מכיר את זה, אבל יש גם כמה רגעי גדולה, אז כמה רגעי גדולה שנזכרתי בהם מתוך, אני לא יודע אם הרבה בסך הכל, אבל כנראה שהיו עוד כמה. זה אחד, ליגת אלופות שלפני כמה שנים, רדבול זלצבורג שיחקה לדעתי בבית מול גנק, והלכתי בפנטזי אלופות הישראלי על ארלינג הלנד, חלוץ שעלה 6, ראיתי סטטיסטיקות והוא היה נראה לי כמו שחקן שיכול לצאת כמו גניבה, ובסוף הוא עשה 3 לכמעט אף אחד לא היה אותו, וסיימתי בטופ 100 במחזור הראשון השבועי, אחרי זה כמובן חלה התפרקות, אבל בסדר. ועוד אחד, זה לפני 6 בערך, חיפשתי את המשחק הזה ממש היום כדי להיזכר, וזה בית"ר ירושלים, אני חושב שאירחה את הפועל כפר סבא, ויום לפני המשחק, אני חושב שהלכתי למשחק עם דוב הצלם, ואמרתי לו, לדעתי זה היה במיטה לפני שהלכתי לישון, אמרתי, יש לי תחושה שחסוס רועדה כובש כדור חופשי. עכשיו, חסוס רועדה הוא בלם, מן הסתם לא אמור להבקיע הרבה שערים, אבל אמרתי, לדעתי הוא כובש כדור חופשי, והוא גם שמתי אותו קפטן בפנטזי, אני מאמין בזה שזה יקרה, ומגיע המשחק וחסוס רועדה כובש בכדור חופשי 1-0 בתר. זה אולי אחד הרגעים היותר גדולים שלי בפנטזי, וזהו, עם כל השלילי שיש סביב פנטזי, יש כמה רגעים שאתה ממש יכול לצאת מרוצה. אז זה הסיפורים הקצרים שאני הבאתי, ובאופן כללי כמו תמיד, תודה רבה לכל מי שהזין לפרק, תודה רבה לך עומר, ובעיקרון יש הרבה תוכן באתר ועכשיו גם באפליקציה לקראת היורובסקט, הרבה כתבות מיוחדות שיהיו וכל מיני תוכן מקורי, וגם הספורטס רבי ג'וש אליקמן יהיה בפראג וילווה את הנבחרת מקרוב, ככה שבאמת חג יורובסקט שמח לכולם, אל אל ישראל. ועומר, רגע אחרון, איך הנבחרת תהיה ביורובסקט מבחינת מיקום ואיפה שהיא תסיים? אני הולך על מקום, וואי, אני הולך על תסריט אופטימי, מקום שלישי, אבל מודחים בשמינית הגמר.
אני לא יודע, תראה בסופו של דבר, אם היכולת היא כרגע, אנחנו, בוא לא נעלה ליורובסקט. אבל בוא אני אלך איתך על התסריט האופטימי, בתקווה שזה משהו ישתנה והעניינים יתחילו לזוז. אז אני אלך איתך על מקום שלישי.
אוקיי, אז הלכנו עם הרבה אומץ ונקווה שזה באמת יקרה. אז שוב תודה רבה לכולם ואל אל ישראל.